טוב, אז נתחיל בכל אופן לפי הסדר. השאלה הראשונה, מה המקום של לימוד התורה לאורך השנים בשביל ללמוד תורה ולא בשביל ללמד? כלומר, מי שיצא אחרי כמה שנים להפיץ את תורתו וללמד בכל מסגרת שהיא, יש מקום שישב הרבה שנים בישיבה. אך מי שלא יצא ואחר כך ישמש על תקן רב או רם, האם יש מקום שגם הוא יישב שנים רבות בישיבה וילמד תורה, או אחרי שנים בודדות יצא ללמוד מקצוע? מה הכיוון של הישיבה? ובכן, ראשית כל כך, מי שלומד טוב, גם אם אין לו כוונה אחר כך ללמד, אבל הוא מתקדם ממש, עולה כל שנה ושנה, מנצל את הזמן ועולה מעלה מעלה במעלות הקודש, כל עוד שהוא נמצא בתנופה מאוד מאוד גדולה, אסור להפסיק. כמובן בתנאי, לא שומעים אותו? כמובן בתנאי שזה מתאפשר מבחינת המשפחה. אם זה אבל מתאפשר מבחינת המשפחה, אז מי שכמו שאמרתי לומד וממש כל שנה מנצל מאוד את הזמן ומתקדם מאוד מאוד מאוד, אם הוא נמצא בתנופה לא נכון להפסיק. תמלא בתורה, אחר כך תהיה לו סייעתא דשמיא בעזרת השם למצוא את מקומו במקצוע. ואני מתאר לעצמי שזה דבר שלא יכול להימשך 15 שנים למי שלא מתכוון להמשיך בעולמה של תורה מבחינת התפקידים. אבל זה יכול להימשך, אבל אם זה יימשך 10 שנים בסביבה הזאת של 10 שנים, זה יכול להיות דבר נפלא, וגם אחרי זה יש אפשר להתקדם בכל דבר ודבר. הממוצע, על פי הניסיון, מי שלומד בישיבה 7-8 שנים, תוך כדי כך הוא גם מתחתן ואברך, ואחר כך 7-8 שנים זה שנים שמאוד מאוד מבססות בדרך כלל את וגם השנתיים שלוש כאברכים שלומדים בישיבה, זה מאוד מאוד מבסס את הבסיס הרוחני האמוני ושל המשפחה, ואחר כך אפשר על בסיס זה באמת לא רק לשמור על הקיים אלא לשאוף גם להתקדם. כלומר, אדם שיוצא מהישיבה, השיבה שלו מבחינה רוחנית צריכה להתקדם, לא רק לעצור, לא להגיד הלוואי שאני אשמור את מה שהיה קיים בישיבה, אלא לבנות על זה עוד המשך. וההצעה כמובן גם אחר כך להשתתף בתוכנית הזאת של השילובים אם זה ניתן, ועוד כמה שנים שמשלבים ביחד הקשר עם הישיבה ולימודים האחרים. אני חושב שאחרי זה באמת הביסוס האמוני והתורני הוא מאוד איתן, ואפשר לבנות על זה אחר כך חיים נפלאים, גם כל מי שיקח יעסוק במקצועות אחרים שונים. הוא יהיה בן תורה שמאיר את הסביבה, מאיר את המשפחה שלו, מאיר את הסביבה שלו, סביבה התורנית והסביבה המקום שהוא עובד. וכל אחד צריך לדעת שהמטרה שלנו, המטרה של כל אחד צריכה להיות לא רק להיות בעצמו מצוין וטוב ובן תורה ומקיים את כל המצוות בצורה יותר מתוקנת ושלימה ומידות טובות, אלא כל אחד יש לו תפקיד להעיר גם לאחרים, לא רק לעצמו, לא רק למשפחה שלו, אל כל הסביבה, כל אחד לפי מה שהוא. אבל אדם לא נמצא לבד, אנחנו כולנו אחראים על כל אחד, הוא ערב על כל ישראל, כל אחד צריך לעשות את כל המאמצים גם לראות שאחרים יהיו טובים, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, אבל לשאוף לזה, לשאוף לזה, וזה מאוד מאוד חשוב. השאלה השנייה שנשאלה, מה הערך של לימודי האמונה ועד כמה אברך צריך להשקיע להשקיע בהם. אני חושב שצריך להשקיע בזה הרבה. גם אברך, זה לא רק עניין ללמוד בשנים הראשונות ללמוד את יסודות האמונה, אלא לבסס באמת את האמונה, להעמיק אותה יותר, להרחיב אותה, ולימודי האמונה זה כולל שני דברים. כולל ראשית כל, האמונה, הבסיס הזה של ההסתכלות נכונה, מתוך אמונה בשם על כל המציאות, והמבט הזה הגדול שברוך השם אנחנו מתחנכים לאורו, לאור דרכו של הרב, לראות את כל הדור, את כל, כל דבר שמסתכלים, מסתכלים בגדלות. להיות מאמין גדול ולראות את האור השם המאיר בכל העולם, להסתכל במבט ארוך, ארוך טווח, וזה צריך כל הזמן, החיים הם מושכים כל הזמן להסתכלות המצומצמת של כאן ועכשיו. אחת כמה וכמה תקשורת, שאצלה זה לא כאן ועכשיו, זה כאן, זה עניין של רגעים, לרגעים תבחננו. וזה משפיע, שאנשים לא מסתכלים, לא מתרוממים למעלה להסתכל על כל המציאות ועל כל הפרטים מתוך מבט גדול. ולימוד האמונה הוא צריך להביא לזה. שאדם מסתכל בגדלות על כל המציאות, על כל מה שקורה, על כל עם ישראל, כלל ישראל, על העולם כולו, על המצוות, על התורה, שזה צריכים ללמוד אמונה. דבר שני, צריכים כל הזמן לתקן במידות. אדם צריך כל הזמן להשתפר בזה. וכדי להשתפר צריכים לעבוד על זה, זה לא בא לבד. אפילו שזה צריך לעבוד, לעבוד על מידת החסד, על מידת היושר, על מידת הנדיבות, על מידת העין טובה. זה עבודה. זה לא... המידות הטובות האלה, הם צריכים לקנות אותן. ולהשקיע בהם. אז על כל פנים, לדעתי, צריך לקבוע ממש לימוד יומני בלימודי האמונה, לא להזניח את זה, אפשר לעשות את זה עם לבד, אפשר עם חברותות, צעירות, אפשר, אפשר גם וגם, כמובן, אבל מאוד חשוב, אני חושב, מאוד חשוב להשקיע בלימודי האמונה. השאלה השלישית שאני נשאלתי, שאני לא יודע כל כך לענות עליה תשובה טוב, זה השאלה חינוך הילדים. עד כמה ראוי לתת לילדים אפשרות להשתמש במחשב, לא לצורך למידה, אלא לצורך משחק, סרטים, כמובן שיש סינון לאינטרנט. אני באמת, כבר הנכדים שלי הם מתחתנים, אז ככה שאני לא כל כך בתוך העניינים, וגם כל המציאות כל כך השתנתה, בזמננו לא היה מחשב. ואני אין לי ניסיון מה עושים עם ילדים עם מחשב. אז אני חושב שבאמת אפשר לבקש מאחד מהרמים שהוא יענה על השאלות האלה וזה יהיה טוב. ואני, מה שאני מלמד אתכם עכשיו, שלא להגיד דברים שלא יודעים. אז מה שאני לא מבין, אני לא יכול לענות. והשאלה האחרונה, סוגיית הרפורמים. סוגיה גדולה. האמת היא, אני לא מכיר בדיוק היטב מה הכיוון של הרפורמים, מה כן הם שומרים, מה הם לא שומרים, בדיוק איפה זה עומד הקו הדתי שלהם. אנחנו יודעים שחלק מהם, או חלק מהמנהיגים שלהם, או חלק מהמנהיגים של הציבור החילוני פה מנסה לדחוף את הרפורמים שיש שם איזה מעמד פה במדינה, ולזה צריך להתנגד התנגדות מאוד גדולה ולא להסכים. איך להתנגד זה שאלה בפני עצמה, אבל עצם ההתנגדות שאין מקום של הרפורמים יהיה איזה מעמד כלשהו, מבחינת איזה גוף נוסף של השקפת עולם דתית בתוך עם ישראל, אין דבר כזה. ובאמת הרפורמים בחוץ לארץ הם הולכים ומדלדלים מאוד מאוד, והם נאבקים על קיומם, אבל הם לא נאבקים נגד הדתי, נגד הציבור הדתי, הם נאבקים נגד ההתבוללות. ומשקיעים בזה עוד עתק ומאמצים עצומים כדי לשמור על הילדים שלהם, כי צורת החינוך שהם נותנים היא לא כל כך מחזיקה מעמד, ואז ההתבוללות היא מאוד גדולה בקרב הרפורמים, והם מנהלים מאמצים עצומים, לא יקרו לידי מלחמה, מאמצים עצומים לשמר את הבנים שלהם שישארו יהודים. ומי שרוצה להתחתן עם גויה, הם מנסים לשכנע אותו שתתגייר, יהיו רפורמי, כן. אבל שהיא תהיה שייכת, שהם יהיו שייכים על העם היהודי. זה המצב, וכמה שליחים שנסעו לחוץ לארץ, שהיו בחוץ לארץ, כשהנושא הזה של הרפורמים התעורר, אז הם כתבו לבני, לרב אליעזר, וגם לערוץ 7, שהם, מה שהם היו, עשו, כשהיו שם בחוץ לארץ, הם ראו שהרפורמים, הם עוסקים במשמירת היהדות, ברמה שלהם. והיה להם שיתופי פעולה חשובים מאוד, שליחים רבים, עם הרפורמים, עם הקונסרבטיבים, שהם עומדים באמצע בין הרפורמים לדתיים, וצריך את השיתוף הזה, הפעולה הזה שם. כך כתבו כמה שליחים, אני רק אומר את העובדות. מה צריך להיות היחס לרפורמים, אם להיפגש איתם או לא להיפגש איתם? העניין הוא בעצם מורכב. מצד אחד, צריכים להכיר אותם כדי לדעת איך להילחם בהם בכלל. מי הם בכלל? מה הם רוצים בכלל? מה הקו שלהם? אף אחד לא יודע, לא מכיר. מי שלא יודע, לא יודע איך להילחם איתם. יכול להיות שהוא נלחם במקום, לא בכיוון הנכון. אבל בשביל לדעת את זה צריך לשמוע אותם. איפה הם עומדים, מה הם רוצים, על מה הם שומרים, על מה הם לא שומרים, מה הכיוון שלהם. אז אני לא רואה חיסרון, לא רואה שיש בזה בעיה, אם מישהו רוצה להיפגש עם הרפורמים כדי להכיר איפה הם עומדים. לא כדי לתת להם מעמד, לא כדי לתת להם איזה לגיטימציה, אלא פשוט לראות איפה הם עומדים. דבר שני, הם לא יותר גרועים בהרבה מאלה מהציבור החילוני שהוא כופר לגמרי, כן, הוא אתאיסט, וכופר לגמרי ביהדות, ומתנגד אליה ונלחם בה, הם לא יותר גרועים מאלה. אלה עושים דברים קשים, ואלה עושים דברים קשים. אין הבדל כל כך ביניהם. עם הקבוצה הזאת אנחנו כן חושבים שאפשר להיפגש, עם הקבוצה השנייה לא. יש מקום לשיתופי פעולה בכל דבר שהוא לטובת עם ישראל. מה שמזיק לעם ישראל, אסור לעשות שיתופי פעולה. אבל מה שלטובת עם ישראל, יש מקום לשיתופי פעולה. אנשים שרוצים להיות יהודים, ורוצים להמשיך את העם היהודי, ויש איזה בסיס, הבסיס אלמנטרי של יהדות, יש מקום לשיתופי פעולה במה שמחזק את עם ישראל, במה שמחזק את מדינת ישראל. יכול להיות אנשים כאלה שחושבים שהשיתופי הפעולה האלה, יש להם נזק מאוד מאוד גדול. אז יכול להיות מחלוקת. יש כאלה שחושבים שזה מאוד מזיק, ושהרע, זאת אומרת, ההפסד יותר גדול מהרווח. ויש כאלה שחושבים שהרווח יותר גדול מההפסד. יש מקום למחלוקות בהסתכלות איך צריך לפעול. יש מקום למחלוקות האלה. איך צריכות להיות המחלוקות האלה, איך צריכים לעשות את המחלוקות האלה. אז יש לנו כללים. תלמידי חכמים שבבבל יש להם שיטה אחת. תלמידי חכמים שבארץ ישראל שיטה אחרת. אלה שבבבל חובלים. אחד מכה את השני. כך כתוב בגמרא. בבבל חובלים זה בזה, הם נקראים חובלים. חובלים, מחבלים, אני יודע. הם אחד פוגע בשני, לשם שמיים מקיים אחד את השני. זה שיטה. ויש שיטה אחרת, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם נקראים נועם. לא שביניהם אין ויכוחים וכולם בהסכמה אחת, ורק בבבל יש חילוקי דעות, ולכן צריכים לעשות את המלחמות. גם בארץ ישראל יש חילוקי דעות. יש כאלה שחושבים באופן כזה, ויש כאלה שחושבים באופן אחר. יש כאלה שחושבים שמותר לעלות וצריך ומצווה לעלות להר הבית. יש חושבים שזה איסור חמור. יש מחלוקות. מחלוקות בהלכה ומחלוקות בהשקפה איך לנהל את החיים הכלליים של הציבור. יש מקום למחלוקות. איך צריכות להיות, להתנהל המחלוקות האלה? בדרכי נועם. אני אתן לכם דוגמה. לי מאוד מציקה עכשיו, בחודשים האחרונים, עקב המפגש שלי עם הדיינים שלנו, שנהיו דיינים, ושהם פוגשים את העובדה שהגרושים, חלק גדול מהאנשים הגרושים, מחייבים אותם לשלם תשלומים מעל ומעבר ליכולת שלהם. והם נמצאים במצוקות נוראות, ויש תביעות משפטיות של 75,000 תביעות משפטיות על גרושים, ויש הוצאה לפועל, ומספרים סיפורים איומים ונוראים. רק סיפור אחד שמעתי פה מהבית דין, אני קמתי מכלי שלישי, אבל שמעתי שהיה כאן מישהו שבא לבית דין, וטבע את ה... הוא שכר כאן חדר, שכר דירה, ואמר שיש כל הזמן קלקולי חשמל. הבית דין רצה לברר, ובא לבית, אמר שהוא לא יודע על מה הוא מדבר. אז הבית דין רצה לברר, אמר, יש שם עוד אחד שכן שהוא גם כן סוחר בבית הזה, נשאל את השכן הזה. שאלו את השכן הזה, תגיד לי, יש לך מפעם לפעם הפסקות חשמל שמקלקלים לך את המקרר? הוא אומר, אני לא מדליק את המקרר. פלטה יש לך? לא, אני לא, מה זאת אומרת? אתה אוכל קר? הוא אומר, כן, אני גרוש. אני לא יכול לחמם. שנה שלמה גרתי במסעית שאני עובד בה. עכשיו יש לי קצת כסף, אז אני שכרתי דירה, אבל להשתמש במקרר, להשתמש בפלטה, אין לי כסף. למה? כי את כל הכסף שלו הוא צריך לשלם למזונות של הילדים, שמזונות של הילדים יכולים לתת פחות, יכולים לתת יותר. מה הסברה שמישהו ישלם יותר מיכולתו? איפה הכרטוב הזה בהלכה? איזה מקור? אני רק מסתכלתם דוגמה, יש המון המון אנשים שסובלים מזה, וזה מאוד מציק לי. יכולנו לעשות, לכתוב כתבה בעיתון, ולתקוף את הרבנים, ולתקוף את הדיינים, ולהגיד שהם לא בסדר, והם עושים דברים איומים ונוראים. אני עשיתי משהו אחר. אני כתבתי לרבנים הראשיים, שאני נחשפתי למחקר שעשה אבא של אחד התלמידים שלנו, שהוא דיין, כמה באמת צריכים לשלם מזונות, והתברר שזה שליש ממה שהיום מחייבים. הוא עשה את המחקר הזה בבירור עם כל המוסדות, עם משרד האוצר, עם דברים אחרים, ובאוניברסיטאות, אנשים שעשו מחקרים, זה הגיעו כולם למסקנה דומה, שהחיובי המזונות מוגזמים מאוד מאוד מאוד. אז אני כתבתי מכתב לשני הרבנים הראשיים, וצירפתי את המחקר הזה, ואמרתי, כתבתי להם שאני חושב שכדאי שיהיה דיון במועצת הרבנות הראשית על הנושא הזה, לאור המחקר הזה, ולתקן את העיוות הזה שהוא לכאורה חמור מאוד, וצעקת הגרושים עולה עד לב השמיים. וכדי שזה יהיה מתוקן מבפנים, ולא שבסוף תהיה התנפלות של התקשורת וכדומה, לעשות את זה. כך כתבתי, כך צריך להיות. אתה ראית שרב אחד עושה דבר שמאוד מאוד לא מוצא חן בעיניך, אז ראש כל תברר מה הוא עשה. זה הדבר הראשון. כדי לברר מה הוא עשה, צריך לדבר איתו. אחר כך ביררת מה הוא עשה ולא מצא חן בעיניך. אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים לדברים שלו. אתה יכול להגיד בסגנון, יש ויכוח ענייני. אתה חושב שמה שאתה עושה זה מזיק. אני חושב שמה שאתה עושה זה מזיק, ולכן אני מייעץ שלא תעשה את זה. יש ויכוח. יכול להיות שאפשר לקבל את ההצעה הזאת, יכול להיות לא לקבל את ההצעה. ואז כבוד התורה נשמר. ואם כל אחד תוקף את השני לשם שמיים, כמובן. אבל לשם שמיים צריכים שגם יהיה כבוד שמיים מזה, לא רק שיהיה לשם שמיים. צריך שגם כבוד התורה תתגדל על ידי זה. וכל הצורה הזאת של המחאות, אני הפסקתי מזמן לחתום על המכתבים האלה. מזמן הפסקתי לחתום, כי הייתי... ראשית כל, באים, מחתימים אותך, הרב זה אמר כזה, אתה סומך על הרב, נכון? ודאי סומך. אז אני חותם. אחר כך מדבר שהרב לא אמר, הסקן הזה, הוא אמר, הוא עשה בשם הרב וכו', וכל מיני דברים לא מבוססים. ואני לא יודע איך לעשות שרבנים שלנו, שהם כל כך צדיקים ותמימים, לא יהיו כל כך תמימים. כל אחד שמחתים אותך על משהו, תבדוק בעצמך, ואל אחד יסמוך על השני ואחד יסמוך על השני, ובסוף אומרים לך ששלושת הרבנים האלה חתמו, אז למה אתה לא חותם? אתה כבר לא יכול לחתום, כי שלושת הגדולים חתמו. כל דבר אתה חותם על משהו, תיקח אחריות, תברר, מי אמר, אתה אומר שאתה סומך עליהם, צלצל להם אם באמת הם אמרו את זה. אם הם באמת זה בשמם, זה בדיוק הדוסח וכדומה. מחלוקת בין תלמידי חכמים תהיה תמיד. לא יהיה מצב כזה שלא יהיה מחלוקת. זה המצב הבריא, שיש דעות שונות ויש חילוקי דעות. אבל איך פותרים אותם? פותרים אותם רק על ידי דיון ענייני. לא להגיד, האיש הזה הוא פסול. מה זה עוזר? לא לדבר על האדם, לדבר על על הנושא, ולא על על בני אדם. ואז כבוד התורה יתעלה. וכך צריך לעבוד, וכך צריך לפנות, ומאוד מאוד מצייר הדבר הזה, כל המחלוקות האלה. אנחנו צריכים לחצם, בעזרת השם, כולכם תהיו תלמידי חכמים גדולים. אז תדעו לכם להיזהר בזה, ולהשתדל לעשות אחדות בין תלמידי חכמים, ולא מריבות בין תלמידי חכמים. ולא עם זה אני לא יכול לדבר, ועם זה אני לא יכול לדבר, ועם זה אני יכול לדבר. אנשים, יש פערים גדולים, אבל חלקם הם רק מלאכותיים, חושבים שהם פערים גדולים. כשנפגשים, פתאום פוגשים שמה שהשני אומר, יש בזה גם סברה. אבל אני חושב שזה לא מכריע את הדבר. אבל יש בזה גם סברה. ואז אתה לא תוקף אותו בצורה כזאת, כאילו הוא הולך להרוס את העולם. צריכים גם להבין שיש ציבורים שונים. הרב הזה הוא רב של ציבור מסוים, ורב אחר רב ציבור אחר, וכל ציבור יש לו המקום הרוחני שהוא עומד בו. ועם כל ציבור אתה מדבר באופן אחר. לא כמו שאנחנו מדברים פה בישיבה, נדבר עם בעלי תשובה. נדבר עם אנשים שמתחילים בתחילת הדרך. הסגנון משתנה, ולכן אתה שומע את פלוני שהוא אמר שאפשר להקל, תלוי מי הוא דיבר. על מה הוא דיבר ואיך הוא דיבר. כל צריך להתבונן. בשביל זה צריך לעשות אחדות. ועל זה אנחנו עובדים ומשתדלים לעשות אחדות, ואנחנו מתקדמים בתהליך הזה. ואם אנחנו נזכה, אתם תצטרכו לעזור, אם אנחנו נזכה באמת לפתח את זה, להקים איחוד רבני הציונות הדתית, ושהשתתפו בעזרת השם, רוב רובם של רבני הציונות, לא השתתפו כולם, אתם יכולים להיות בטוחים, אבל הרוב הגדול בעזרת השם משתתף, והתברר אז שאלה שצועקים הם מעטים, והם לא, הם לא הפה של רוב הרבנים. זהו מה שיש לי בעניין הזה. אם יש לכם הערות, תגידו לי.